טוב, בשבוע שעבר ניסיתי להגדיר את מושג הקדושה, לפחות בנוגע לתפילה, בנוגע לדבר שבקדושה. ואני מסכם רק משפט אחד. מה שאמרנו זה שיש שני כותבים למושג הקדושה שהם כמעט סותרים, שהיחס ביניהם הוא יחס של מתח, ודווקא במתח הזה אנחנו מגיעים לתוכן של מושג הקדושה. קדושה מצד אחד היא פרישות, היא טרנסנדנטליות, היא אחרת, היא דבר שהוא לגמרי שונה, כשפוך הוא מעל ומעבר, ולא חלק מהעולם, ובזה נובע הקדושה. כשאנחנו משתמשים במילה הקדושה, ונוגע לדבר שאנחנו עושים, לתפילות, לדבר שבקדושה, אז הקדושה היא ההכנסה לעולם שלנו, של המושג הזה של דבר שהוא לגמרי לא בעולם. והסברתי שהקדושה נוצרה, קדושת העולם, קדושה בתוך העולם נוצרה, כשאנחנו משקפים לא את, את אלוקים, משקפים את אלוקים בנקודה הזאת, משקפים את אלוקים שהוא מחוץ לעולם ומשקפים אותו בתוך העולם. עכשיו, לפי זה, זה המושג שהסברנו. לפי זה אני רוצה להסביר את התפילה, את האמירה שאנחנו קוראים לו קדושה. האמירה שנאמרה בציבור בחזרת השץ ב-18 בברכה השלישית שהיא ברכת קדושת השם. האמירה הזאת מורכבת משלושה פסוקים, קדוש ברוך וימלוך, ויש הקדמה, הקדמה זה קריאת החזן שאנחנו נגיד קדושה. כל הקריאות יש נוסחים ככה, שחרית, מוסף, נוסח ספר, נוסח אשכנז, חוץ מקטע שיהיה לנו זמן לדבר עליו בסוף, כל הנוסחות הן פחות או יותר אותו דבר, אז תרשו לי לצטט את נוסח אשכנז, שברוך השם, האבא שלי התחיל לי, אבל זה לא באמת משנה, יש הבדל קטן בין נוסח אשכנז ונוסח ספר, הוא לא באמת הבדל, רק שנוסח אשכנז יותר מפורש, נקדש את שמך בעולם, כשם שמעתי שום אותו בשמי מרום, כך כתוב היה נביאך. אנחנו אומרים, אנחנו נקדש את שמך בעולם, כשם שמתשם אותו בשמי מרום, כלומר בעולם הזה, לעומת העולם של המלאכים. במבט ראשון, היה נראה אולי שזה סותר את מה שאמרתי. הקדושה מבוססת על, קדושה מבוססת על קדושת המלאכים. אני אמרתי שקדושה זה דווקא מה שאנחנו עושים בעולם שלנו, בשמי מרום, שזה ביטוי לעולמו של הקדוש ברוך הוא, אז להפך, אמרתי, אין שם קדושה, יש שם רק את הפרישות של הקדוש ברוך הוא, אין שם את ההקדשה, אין שם את היתקדל ויתקדש, זה לא יכול להתקיים שם, אז למה אנחנו אומרים שנקדש כמו שהם מקדישים? התשובה היא שהיא הנותנת, זה בדיוק הפשט. הגמרא בחולין, דף צד א' עמוד ב', זו גמרא די נפלאה, ויש כאן קטעים שאני לא יכול להסביר בדיוק, אבל בגדול נבין את המשמעות. כתוב שמה, יש שם תיאור של אמירת שירה של המלאכים. אמר רב חנן אל אמריו, שלוש כיתות של מלאכי השרת אומרות שירה בכל יום. אחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש השם צבקות. אז קודם כל אומרים כאן דבר שמה שאנחנו קוראים קדושה, נקראת כאן, או נקראת בפי המלאכים שירה. מצווה. זה הקטע שאני רוצה לצטט. חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר ממלאכי השרת. שישראל אומרים שירה בכל שעה, ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא פעם אחת ביום. ואם מילה פעם אחת בשבת, ואם מילה פעם אחת בחודש, ואם מילה פעם אחת בשנה, ואם מילה פעם אחת בשבוע, ואם מילה פעם אחת ביובל, ואם מילה פעם אחת בעולם. הרשימה הארוכה הזאת ודאי דורשת עניין, ותשומת לב, מה בדיוק רוצים להגיד, אבל בסך הכל אנחנו אומרים שירה בכל עת, ומלאכים אומרים שירה רק לעתים רחוקות, ויש כאן פרוגרסיה כזאת מיום אחד לעד הסוף, פעם אחת בעולם, הפנה בעולם כאן הכוונה היא לעולם, ויש להניח שעוד לא הגיע הזמן, אז אם זה רק פעם אחת, אז כנראה שזה יהיה באמת, יש להניח שזה בסוף עידן ועת. אז זה דבר אחד. לכן חביבין ישראל יותר ממלאכי השרת. נקודה שנייה. ומלאכי השרת אין מזכירים את השם אלא לאחר, אני דילגתי משהו, וישראל מזכירים את השם אחר שתי תיבות, שנאמר שמע ישראל, השם. מלאכי השרת אין מזכירים את השם אלא אחר גימול תיבות, כדכתיב קדוש קדוש קדוש, השם צבקות. ונקודה שלישית, ואין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה עד שיאמרו ישראל למטה, שנאמר ברון יחד כוכבי בוקר והדה ויריעו כל בני אלוהים. אז בגמרא אז מתרץ את הקושה שהיא שאלה. אז לגבי הנקודה השלישית, כתוב כאן שבעצם מלאכים לא אומרים שירה. אם אנחנו אומרים שירה, אם אנחנו אומרים קדושה, אז המלאכים יכולים להצטרף אלינו. נוצר מצב שהוא נראה מאוד מוזר. אנחנו מקדשים את שמך בעולם כשם שמעתי שום אותו בשמי מרום. והנוסח והטקסט לקוח מחזון ישעיהו וחזון יחזקאל, מה שהם ראו את המלאכים אומרים. אנחנו לא יודעים לחבר את התפילה הזאת, צריכים להעתיק את זה מהמלאכים, אבל מתברר שאחרי שאתה עושה את זה, המצב הוא בעצם הפוך. אנחנו לא מעתיקים אותם, או לא מצטרפים אליהם, ולא משחזים מה שהם עושים. עד הרבה, אין המלאכים אומרים שירה, עד שיאמרו ישראל למטה, שנאמר ברון יחד כוכבי בוקר, והדה ויריעו כל בני אלוהים. אנחנו כוכבי בוקר, והם בני אלוהים. היחס שרק תיארנו, זה בדיוק הנקודה שאמרתי לפני שבוע. למה אנחנו צריכים את הפסוקים, למה צריכים נבואה של יחזקאל ושל ישעיהו כדי לדעת מה להגיד? כי מה שאנחנו מתארים בקדושה זה דבר שלא קיים בעולם הזה. אין שום דרך שאני אדע מה זה או איך להגיד או מה התוכן, או אפילו אני לא יכול אפילו להצביע באצבע על קדושת השם האמיתי, קדושת אלוקים האמיתי, שזה לא בעולם הזה, זה מחוץ לעולם, זה מופרש מופרש מופרש, איך יכולתי להגיד את זה? אני צריך לראות את מה שהמלאכים אמרו לי להגיד, אבל המטרה, ההקדשה האמיתית, זה להגיד את זה בעולם. כלומר, אנחנו לא אומרים אנחנו רוצים להקדיש, אנחנו עם השם קדוש. כשאני במצב המוגבל, במצב החסר, הלקוי, אפילו מושחת, שאני אומר בעולם הזה, בתוך התפיסה של העולם המוגבל הזה, כשאנחנו רואים, מכירים, מצהירים, משבחים את קדושת השם, את המוחלט, את המופרש שיש בקדושה, זאת הפעולה של הקדשת העולם הזה. אז הקדושה האמיתית, כלומר ההקדשה, היתקדל ויתקדש, רק בני אדם יכולים לעשות. מלאכים לא יכולים לעשות את זה. הם לא בתהליך הזה, הם לא בתהליך של התפתחות, הם לא בתהליך של שיפור, הם לא בתהליך של תשובה, הם חיים בעולם מוחלט. אנחנו חיים בעולם הזה, אז קדושה, כלומר הקדשה, השתלמות שייכת רק כאן. אבל מה התוכן של השתלמות? התוכן של השתלמות זה לא השתלמות. כשאני אומר אני רוצה להיות יותר טוב, זאת לא השתלמות. אני צריך להגיד אני רוצה להיות מושלם, אני רוצה להיות מוחלט. כשאני אומר יש כאן קדושה, זאת לא קדושה. אני צריך להגיד יש שם קדושה ואני מכיר בזה, זאת הקדושה. אפילו ברמת אפילו ברמה הפסיכולוגית המעשית, מי שרוצה להיות יותר טוב ממה שהוא, הוא לא חוזר בתשובה. זה לא מניע של חזרה בתשובה. חזרה בתשובה זה מי שאומר אני רוצה להיות עד הסוף. גדולה תשובה שמגיעה עד, זה שייך לחודש אלול ולא לחודש הזה, בכל זאת אני אומר אותו. גדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד, זאת לא רק הבטחה על לאן אפשר להגיע, זאת הגדרת הפעולה. מי שלא רוצה להגיע עד כיסא הכבוד לא מתחיל. כי אתה רוצה, במקום להיות לקוי בדרגת 9, אתה רוצה להיות לקוי בדרגת 8. מי שרוצה להיות לקוי, הוא לא חוזר בתשובה. הוא לא עוסק בהשתלמות, הוא עוסק בשיפור. שיפור זה לא השתלמות, השתלמות זה שאיפה לשלמות. אז זה בדיוק מה שהנוסח כאן אומר. אנחנו רוצים, ואנחנו נעשה, אנחנו נקדש את שמך בעולם, כשם שמתישום אותו בשמי מרום, אנחנו נפתח את עינינו, נפקח את עינינו, כדי שנראה את הקדושה כמו שהם אומרים אותו. ואמירה כזאת, זאת הקדושה האמיתית. כשאתה אומר את זה, אז גם המלאכים יכולים להצטרף. הם לא יכולים באמת לעשות את זה. הם יכולים לשחזר, הם יכולים אולי להיות הד לקדושה שלנו, הם יכולים למחות כפיים מאחור, הם יכולים לעשות קצת המוניה, הם יכולים לעשות קצת הצטרפות, שירה בציבור, אבל החזן כאן, מי שמת עושה את זה, מי שמחולל משהו אמיתי שמשנה את נוכחות שכינה בעולם, זה רק בני אדם. אז נוצר, אכן, זה מצב קצת מוזר, נוצר גם מצב כזה, שאנחנו אומרים, אנחנו נגיד מה שהם אומרים, ואחרי שאנחנו עושים את זה, אז הם אומרים את זה. יש שאלה פרקטית זמנית, אז איך ישעיהו רואה את המלאכים אומרים קדוש לפני שהוא יודע להגיד קדוש? לא, אז נפתור את הבעיה, לא יודע לפתור את הבעיה, זה בעיה בשביל המערשה, לא בעיה בשבילי. אבל למעשה זה מה שקורה, אנחנו לומדים מהם מה להגיד, כלומר את התוכן של הקדושה, התוכן של הקדושה לא בא מאיתנו, זה נמצא רק בשמי שמיים, זה נמצא רק בעולם מוחלט שאנחנו לא חלק ממנו, זה התוכן של הקדושה, אבל המשמעות של הקדושה היא נמצאת רק פה. אז אנחנו נגש לך בעולם כשאנחנו נשאו בשמי מרון. זה ההסבר של הנוסח אשכה, זה גם ההסבר של נוסח ספרד, רק ש אומר לדבוני חסר כאן מילה שברור שזה הפשט. מישהו אומר נתישף ונעריצח כנועם סיר ספר קודש, הוא אומר אנחנו נעשה כמו שהם עושים, זה לא, המילה בעולם חסר וזה חסר לי, אומר ברור שזאת הכוונה, אנחנו נעריצך ונקדישך כאן, כשם שמקדישים אותו כנועם סיר ספר קודש, איפה? שם. אז הנוסח לא ידגיש את הכאן ושם, שלדעתי הוא באמת קריטי. לכן אני אמרתי, משמעתי לפני כן, לא התבדחתי. אני מודה לאבא שלי, שהנחיל לי לדבר בנוסח אשכנז, זה היה כואב לי לדבר בנוסח ספרד, כי חסר כאן, אני רוצה שדברים יהיו מפורשים. אבל ברור שזאת הכוונה. וגם המילה הקף במקום כשם, זה גם הבדל. תגיד, כשם שמקדישים, זה מסביר את המתח שבין שני התורות, לא שאני עושה כמו שהם עושים. אני עושה כאן, כפי שהם עושים שם, וזה כל כך שונה, זה הבדל של יום ולילה. אבל נעשה אותו דבר, ובכל זאת נצליח. זה הפשט. אני כבר עכשיו, זה הפשט של כל הקדושות שיש. כתר הוא שונה. לא רק בגלל, יש שם כמה תוספות מעניינות, עצם המילה כתר, אבל מה שחשוב שם זה לא אנחנו נעשה כאן כמו שהם עושים שם, אלא אנחנו נעשה ביחד. יחד. זה המקום, זה הנוסח היחיד שכתוב, לא אני עושה שם, ואני מדגיש את ההבדל במה שאנחנו עושים מה שהם עושים, אלא מין שאיפה של הביחד. השאיפה של ביחד, לחוק הזה מה שכתוב כאן, פעם אחת בעולם, כמו בסופו של דבר המלאכים כן אומרים שירה, אבל זה משהו שהוא לא חלק מהעולם הרגיל, אולי נגיע לזה, נדבר על זה אם יהיה לנו זמן בסוף. עכשיו זאת ההקדמה. עכשיו מה שרוצה לטעון זה שזה הפשט של כל מה שאנחנו אומרים בקדושה עצמה. הקדמה זה הקדמה, החזן אומר לנו מה להגיד ואנחנו מגיבים. בית יוסף כותב מפורש, וזה לא חוזר דבר פשוט, אני יודע שאתם מצאתם מסיים בבית יוסף, אבל לא יודע, ידעתי את זה לפני הבית יוסף, כלומר, איך מישהו כנראה אמר לי פעם, אבל זה כל כך פשוט, יש כנראה מצב שבו קדושה נאמרת על ידי הזמנה. האמירת החזן של נקדש הוא קריטי, יש איזו נטייה כשמערים, שכיוון שהמנהג התחיל, שאנחנו רואים את הכל, ברור שזאת לא הייתה הכוונה. הכוונה היא שהחזן אומר נקדש והקהל עונה קדוש, והחזן אז אומר תגידו את הדבר הבא ברוך יומר, ואז אומרים ברוך, ואז אומר דבקו שלך, ואז אומרים ימלוך. אבל נוצר מנהג קודם אצל אשכנזים, אחר כך גם אצל הספרדים, שאומרים את הכל בסדר, אפשר להגיד את הכל, אבל אחר כך צריכים שהחזן יגיד לנו נקדש כדי שאנחנו נענה. אז אין לחזן לדלג על הקטע הזה ולהגיד אותו בכל רם, וגם לא להתחיל ממילה האחרונה, כי מילה הכי חשובה שם זאת המילה הראשונה שהוא אומר, תעשו ככה, נקדש ביחד, זה כמו ברוך הוא. אי אפשר, אף אחד לא חושב שהוא יכול לבלוע את הברוך הוא ורק להתחיל מברוך. הוא אומר ברוך, אנחנו אומרים ברוך. אז הוא אומר נקדש ואנחנו עונים. עכשיו הגדבי הפשט עצמו. הפסוק הראשון, קדוש, 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 השם צבקות, מלוך עוד ארץ כבודו.
יש מקור למה
שהרם
אמר שהחזן אמור להגיד X ועד הקהל עונה Y.
זה כתוב בבית יוסף.
למה לא ממחזרים את זה? למה לא מנסים באמת כאילו, אם באמת ככה זה אמור להיות,
זה ברור לכל הפוסקים שזה ככה. הם שואלים למה לא עושים את זה, אז בסדר, יש רצון גדול של עם ישראל להגיד את הכל, זאת האמת. אבל פוסקים מוצאים סיבות, ככה יש מאמר אצל בשולחן ערוך הרב, אז אבל התניא שם כותב שבעיקרון אפשר גם להגיד קדושה ביחד, אפילו לא בחזרת השעץ, אפילו בלי חזן. אז עושים כאן שני הדברים. הבית יוסף באמת אומר שזה לא כדאי שיגידו את זה. יש לשמור על זה. אם אנחנו נמצא ביחד, צריך להיות הוא אומר, ואז החזן בכל זאת אומר. זה קורה גם בדברים אחרים. שם זה לא כל כך לכתחילה. כי זה אין שום בעיה, אבל בכל זאת, בכל חזרת, נגיד, יוצרות. אז כתוב ברמב״ם שתפילת הציבור זה שהחזן קורא הכל ואומרים אמן, ואם הם רוצים להגיד אותו אז גם יכולים להגיד אותו, אבל אחר כך שחזן יגיד אותו. זה קשה ליהודים לדלג על קטעים, במיוחד בשירה, כן? לכאורה הצורה, מה שגרם לבעיה שמפריע לפחות רם אחת וחצי בישיבה, שאנחנו בראש השנה ביום כיפור אומרים את הפיוטים בצורה של חורה שוברת כל השורות. הסיבה היא בגלל שבמקור חזן אמר קטע וציבור אמר קטע, חזן אמר קטע וציבור אמר קטע. בסוף הציבור לא עמד בזה, רצו להגיד גם מה משהו יגיד, גם אנחנו רוצים להגיד. ואז יצא שאומרים, במקום להגיד ככה, אומרים ככה. בסדר, יש נטייה כזאת, אין שום צורך להגיד אותו. אם מישהו, נגיד, לכאן נוסע ככה להלכה, אם אתה במקום שאסור לך להפסיק, אם אתה באמצע ברכות קריאת שמע, והציבור אומר קדושה, אז אתה אומר רק את המינימום. המינימום הוא לענות על קדוש וברוך, לא אומרים לקדש. לקדש זה בשביל הכיף, זה לא באמת. החזן צריך להגיד זה, אז זה יהיה הפסק למישהו להגיד אותו. הוא לא באמת התפקיד שלך, אומרים את זה בכל זאת. טוב, עכשיו לגבי הפסוקים עצמם. קדוש, 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 אין סבור, לא יכול לעץ כבודו. זה כבר ברור מה אני רוצה להגיד. הפשט כאן הוא, הפסוק הזה, ביחד עם הפסוק הבא, הפסוקים מנסים לתפוס את שני הכותבים שתיארתי, ולמיד אותם כי הם במתח, הם בסתירה. קדוש, 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 רק המילים האלו בפשט הפשוט שלהם, זה כמו שהרמב"ן הסביר, זה מופרש, 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 טרנסנדנטלי, 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 מעל, 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 כשברוך הוא מעל הכל, מלוא כל הארץ כבודו. כפי שאמרתי לפני שבוע, מילה כבוד זה מילת קוד בשביל השכינה בתוך העולם. כובד מכביד על מי שנושא אותו, זה גם כתוב ככה, מלוא כל הארץ כבודו. הפסוק זה כמעט כתוב אבל באמצע, קדוש, 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 כשברוך הוא מחוץ לעולם, אלוקים הוא מעל ומעבר לכל דבר שאפשר לתאר, אבל כבוד השם הוא ממלא את כל הארץ. קט אחת אומרת קדוש, קט אחת אומרת קדוש, קט שישית אומרת קדוש השם צבקות מלוא כל הארץ כבודו. הפסוק מגשר בין שתי משמעויות שהן באמת הפוכות. כשברוך הוא לא בעולם, וכבוד השם, ההשתקפות של המוחלט, הוא בתוך העולם. זה מה שנמצא בתוך העולם, לא השתקפות של משהו אחר. זה לא שולקים מחוץ לעולם, אבל יש לו איזשהו שליח בתוך העולם. הכבוד של אותו קדוש, כבוד של אותו מופרש, זה מה שנמצא בתוך העולם. זה הפסוק הראשון. מה הפסוק השני? הפסוק השני אומר, הוא גומר את הסיבוב כאן. ברוך כבוד השם ממקומו. יש גמרא, יש שורה אחת של הגמרא בחגיגה, זה דרך אגב שמה. מה פירוש המילים? איך אתם הבנתם? אתם מתפעלים הרבה שנים מן הסתם. מה זה ברוך כבוד השם ממקומו? מה זה כבוד השם ממקומו? מה פירוש המילים? הגמרא בחגיגה אומר, זה דרך אגב משהו אחר, ברוך כבוד השם ממקומו, מכלל דמקומו לקה דידלי. הגמרא שם יותר, המלאכים שואלים, אנחנו אומרים את זה בפיוט של שבת, המלאכים שואלים, זה יצא איי מקום כבודו, אם הוא בלילה ריצו, ומה התשובה? ברוך כבוד השם ממקומו, כלומר מקומו זה מקומו שלו ולא מקום שלנו. הכוונה שלנו זה של המלאכים, מקומו של כבוד השם, או יותר נכון, המקום שמשם יוצא ברכת כבוד השם, הוא כל כך נסתר שגם המלאכים לא יודעים איפה זה. מכלל דה לטמן דה ידע, לטמן דה ידע לי, לטמן דה, איך צאתי? לקה דה ידע לי. גם המלאכים הם רק שואלים מה יהיה מקום כבודו, והם לא יודעים את התשובה. אז מה כתוב כאן? זה ההשתקפות המראה של המשפט הקודם. כבוד השם, מאיפה מקור ברכתו, מאיפה מקור עוצמתו? כבוד השם זה דבר שנמצא פה, נמצא שם, כשיורד גשם זה כבוד השם, כשיש ברק יש כבוד השם, כשאנחנו לומדים תורה יש כבוד השם, כבוד השם לא יכול לארץ כבודו. אבל מאיפה זה בא? מה העוגן שלו? מה המקור שלו? מה היסוד שלו? ברוך, מה מקור הברכה שלו? מה מקור החיות והעוצמה של כבוד השם בעולם? זה בא מם היחס מי? ממקומו, ממקום שלו. מקום שלו זה מקום שאתה לא נמצא והארץ לא נמצאת, אפילו המלאכים לא נמצאים, לפי ההבנה של הגמרא בחגיגה. אז מה עשינו בין שני הפסוקים האלו? אנחנו מתחילים מקדוש, עוד יותר קדוש, עוד יותר קדוש, כפוך ומייל 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 ומייל, ואיכשהו כתוצאה מכך, כזרימה מכך, מלוא כל הארץ כבודו. ואז אתה שואל את עצמך, ומה תומך, על מה נתמך, מה העוגן של המלוך על ארץ כבודו? התשובה היא, ברוך כבוד השם, אני חוזר למעלה, עוד יותר למעלה, עוד יותר למעלה, ממקומו הנסתר, הלא מובן, הלא נתפס, מעל ומעבר, לטמן דתלי תפיסה בי, דבר שאי אפשר לתפוס, אפילו מלאכים לא יכולים לראות את השורש של השורש שמשם בא המלוך על הארץ כבודו. למה זה כל כך חשוב להגיד את זה? למה אנחנו צריכים להגיד את שני הפסוקים האלו? וזה שני הפסוקים שלמדנו מהמלאכים להגיד. כי הסכנה כאן היא לאבד את אחד משני הכותבים האלו. צריכים להחזיק את שניהם, וכל פעם שאתה מסתכל על אחד מהם, אתה מתחיל לאבד את השני. אז צריכים כל הזמן להחזיק את במתח כזה, שאני חושב שמלוך כל הארץ כבודו, אנחנו נושאים, אנחנו, אמרתי לפני שבוע משפט, אני אחזור בו, כי אני לא מתבייש, אנחנו יוצרים כביכול, כן התביישתי, אנחנו יוצרים את כבוד השם, זה מה שאנחנו נושאים, אנחנו מהכבוד השכינה, ואתה צריך כל הזמן להחזיק בזה שזה ממקומו. למה? יש בסך הכל בעולם שתי תפיסות לגבי ערכים, לגבי משמעות. יש תפיסה אחת, נקרא לה הומניסטית, שאומר שאנשים יוצרים ערך, ויש תפיסה אחרת, בוא נקרא לו דתית, שאומר שאלוקים הוא הערך היחיד. אנחנו מאמינים רק באלוקים, אין עוד מלבדו, אז כל דבר שהוא ערכי זה צריך להיות אלוקים. והיהדות לא אומרת לא את זה ולא את זה. התפיסה הראשונה אומרת שאנחנו יוצרים הערכים שלנו, מה שאני יוצר, אני עשיתי משהו, זה הערך. אנשים יוצרים ערך, זה הומניזם. השני אומר שרק אלוקים, אז אם אלוקים איך שאני לא יודע בדיוק למה, אם אלוקים יחדור לעולמי, התפיסה שלומדים בכיתה א', שהשכינה באה ושורה על הר סיני, פשוט היא פורצת, היא יורדת לכאן, אז כן, יהיה קדושה בתוך עולם, אבל זה בגלל שבעצם זה הפקעה. המלך, מה מבחוץ, הוא מפקיע, הוא כובש את העולם, עושה לעצמו איזשהו אי קטן, קוראים לזה בית כנסת, קוראים לזה הר, קוראים לזה משהו אחר, ושם יש שכינה, ואז אתה צריך כמובן לצאת, כי זה מקום אלוקי. אז אפשר אולי לראות את זה מרחוק. והיהדות מבוססת על לא זה ולא זה. הערך שבעולם הוא באמת רק הערך של אלוקים, אין עוד מלבדו, אבל הערך של אלוקים בתוך העולם הוא כביכול, הוא באמת מעשה בני אדם. כי אנחנו משקפים, אנחנו בתור צלם אלוקים, בתור עם השם, בתור מתפללים, בתור עובדי השם, אנחנו משקפים בהשתקפות חדשה את האינסוף, את המובדל. לא שאנחנו מחכים, אנחנו בנים שהוא אנחנו אפילו רוצים, מתפללים שהוא ייכנס לחדר. זה עבודה זרה. בא אל ונכנס לתוך החדר. אז אם הוא יכול לעשות את זה, זה כבר אפשר לעשות אותו מייעץ ואבן. משהו קצת יותר נסגר, יותר מפותח, נצרות. בסדר, אז האל פורץ לתוך החדר. בסוף השטוע עושים גם ממנו פסר, כי זה קשה להם לתפוס את זה בלי פסר. ויש הומניזם מודרנית, שאין אלוהים, אין דבר מוחלט מחוץ לאדם, אבל האדם יכול ליצור ערך, אנחנו יכולים לעשות דברים יקרים, אהבת האדם, שאיפות האדם, הם צודקים, הם הגישו משהו אמיתי. אם אני עושה משהו, אז יש בזה ערך. אבל אם זה לא ערך של אלוקים, אם זה רק ערך של בני אדם, אם זה כל מה שאפשר להגיד עליו, אז זה לא שווה כלום. מה ההבדל אם אתה, אני חוזר לאותו משפט, מה ההבדל אם אתה בדרגה אחת לקוי, או 10 לקוי? זה 9 יותר, אבל זה עדיין, זה יחסית לערך המוחלט, זה כלום. התפיסת היהדות המעשית, מה שתיארתי בשיעור הקודם, העניין של קדושה זה שאנחנו, אנחנו, לא אלוקים, אנחנו הבסיס לשלמות בתוך העולם, על ידי זה שאנחנו משתלמים. אנחנו הבסיס לקדושה בתוך העולם, על ידי זה שאנחנו מקדישים, וההקדשה הזאת, היתגדל והיתקדש הזה, הוא באמת של שמי רבה, של שמו של הקדוש ברוך הוא ולא השם שלי. בסופו של דבר, אני לא הייתי אומר שאנחנו מאבדים בעלות, זה אף פעם לא הייתה בעלות, מדובר באלוקים, אבל אני הכנסתי אותו, אני מתוך המעשים שלי, הוא כן שייך לי, אני עשיתי את זה, אני זה שעל ידי מסעי, על ידי תפילותיי, על ידי שאיפותיי, על ידי התקרבותי לקדוש ברוך הוא, אני לא רק מאפשר לקדושה לרדת, אני באמת, המעשה הזה, ההתקרבות הזאת, האמירה הזאת, זה שמי, איפה נמצא, לא רק איפה נמצא שמו של הקדוש ברוך הוא בפה שלי, המילה שם של מישהו שייך לפה שלי יותר ממה שייך לו. אם אף אחד לא קורא בשמו, אז אין שם. הקריאה בשמו, זה שמו, וזאת הדבר הקדוש. מקדשים את שמו ברבים, זאת הקדושה. הקדושה נמצאת בזה שאנחנו קוראים. כדי שלא נלך לאיבוד, אז אנחנו צריכים, בסך הכל יש כאן מושגים סותרים. זה או נמצא שם, או נמצא כאן. אני אומר לא, זה נמצא שם, ואנחנו משקפים אותו כאן. אז כדי שתתפוס את זה, אז היה צורך להגיד שני פסוקים שסותרים, כל פסוק סותר את עצמו, והוא בסיבוב. אנחנו מתחילים מלמעלה, הלמעלה כאילו ממלא את הלמטה, ואתה תזכור אבל, זה לא התנחלות, זה לא שזה ירד למטה. הוא נמצא למטה כל זמן שאתה זוכר לחבר אותו למה שיש למעלה. אם לרגע, אם לשנייה, חס ושלום, אדם יתרשם, יכול להיות פתאום חוויה אישית, אדם, אני חושב זה קורה לכולנו, לא? אתה צריכים שיהיה מאוד מאוד שקט, אדם יכול לשבת לבד בחושך מתחת הכוכבים, והוא יסתכל פנימה, והוא יכול להרגיש, הוא יכול למדוד את עוצמת הקדושה שבתוך החוויה של עצמו. אם לשנייה תנתק את זה מהמקור האמיתי, אם תחשוב כמו שניתן לחשוב שזה המקור הוא בתוכי, אז זה נקרא עבודה זרה. מצד שני, אדם שהוא דוס, אדם שהוא דתי, אדם שהוא יודע, הוא מכיר בגדותו של הקדוש ברוך הוא, אז כל מה שהוא יראה, כל מה שהוא יגיש, הוא יגיד, טוב, זה בטח לא ממני, זה בסדר, הקדוש ברוך הוא שם את זה כאן, הקדוש ברוך הוא שם את זה שם, אני לומד תורה, אני מרגיש, בסדר, הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, שכינה ביניהם, הוא לא יבין מה זה שכינה, שכינה זה אלוקים, אלוקים פשוט הלך וירד, אלוקים לא הולך ויורד. השכינה זה בתוכם, זה מה שאנחנו יכולים להוציא מתוך עצמנו, וזאת תהיה שכינה, אם זאת תהיה שכינת השם ולא שכינתי. אני נוטה, במקרה היה לי שיעור היום, אז אני חוזר לדברים, למרות שזה הקשר אחר לחלוטין, אבל ההבדל בין אתה המקור לבין אתה המקור של האלוקים בה הידיעה, הוא לפעמים דבר שאפילו אפשר לכתוב, זה כמעט הדגשה. היה פעם מישהו גדול מאוד, באמת חכם גדול, בעל הראשון שמתואר בהיסטוריה האנושית כחכם, הוא אמר דבר שהוא אמת, הוא יסוד ביהדות, אבל זה גם היה יסוד בעבודה זרה. קוראים לו הנחש. והייתם כאלוהים יודע טוב ורע. זה הצליח להטעות את אדם וחווה. למה? כי זה אמת לאמיתו. זה שיפת, לא רק שיפת אדם, זה שיפת הבריאה. כשפוך הוא ברא את אדם, כדי שהוא יהיה כלום ידי טוב ורע. השאלה זה איך אתה מדגיש את הקף הדמיון. זה הקף הדמיון. והייתם כאלוהים, כלומר, מחליפי אלוהים. אתה תגיע להיות אלוהים. זו עבודה זרה. והאדם, כשהנחש אמר לו את זה, אז הוא טעם אותו, הוא הגיש את זה. והלך שולל. ואני אומר אותו דבר. אני חושב שידעו אותו. הקדוש ברוך אומר אותו דבר. והייתם כאלוהים, כלומר, כל הזמן כאלוהים. כל הזמן צריכים לעמוד במתח הזה. אלוקים לפניך, מעליך, מעליך באין סוף, מעליך בקדוש, קדוש, קדוש. רחוק אין סוף ממך. ובכל זאת, זה העוגן, זה הקבל שמחזיק את היהודי טוב ורע שלי. ההבדל הוא כל כך דק, שבקלות הולכים לאיבוד. אין הבדל. במילים אי כמעט אי אפשר להגיד את הבדל במילים. זה רק, זה יותר במוזיקה, זה יותר איך בדיוק בניגון, איך אני בדיוק אמרתי כאלוהים, איך אני התייחסתי לאלוהים שהוא המושא של הקף הדמיון כאן. כדי לשמור הזה, כדי שתהיה קדושה באמת, צריכים להגיד קדוש, 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 השם צועקות, הוא מלוך על הארץ כבודו. ומה זה מלוך על הארץ כבודו? מה המקור של הדבר הזה? ממקומו, מעל ומעבר לתפיסת אני, מישהו אחר, כל אחד בעולם. אם הבנת את זה נכון, אם הפנמת את הדבר הזה ואתה מחזיק בשני הכותבים בבת אחת, תוכל להגיד את המשפט השלישי. אם לא חשם לעולם אלוקי יחצין לדוב ודוח הלוקה, כאן נמצאת הקדושה עצמה. לפני כן תיארנו, הסברנו מה התיאוריה של הקדושה. אבל כשאדם אומר ימלוך, מה מבחינת סימנטיקה? מה, איזה סוג משפט זה ימלוך פלוני בן פלוני? זה לא תיאור. זאת המלאכה. כשהמלך עולה על כיסא מלכותו, כששאול נמלך, אז העם קורא יחי המלך, יחי או בת שבע אומרת יחי המלך דוד לעולם. זה ימלוך השם לעולם, זה אנחנו ממליכים אותך. זה אפשר להגיד, וכפי שסברתי מתוך הציטוט של רבינו יונה לפני שבוע, אין לך דבר שבקדושה יותר גדולה מדבר שיש בה עול מלכות שמיים. ההמלכה האקטיבית, לא מה שעושים בקריאת שמע, אלא מה שעושים בימלוך, המלכה אקטיבית, היא יצירת מלכות, היא יצירת קדושה, זה באמת הקדושה כאן. אבל אומרים את זה רק אחרי שאני חישלתי את עצמי להגיד שאני מבין שמה שהולך לעשות זה המתח הגבוה שבין קדוש 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 ומלוך כל הארץ כבודו וכבוד השם ממקומו. אם אתה מחזיק בשני הצדים יחד ואתה אומר ימלוך, וכמובן ימלוך השם לעולם, אלוקייך ציון, כלומר השם הוא לא מלך אלא מולך בציון, זאת אומרת שאנחנו ממליכים הוא מלכות עלינו, לא שהשם מלך אלא ימלוך השם לעולם, וואו, זה מעולם ויד עולם, זה מעל עולם, לא, מדובר באלוקייך ציון. הלעולם הזה חל על עיר מסוים מוגבל בזמן במקום, אבל העולם של הקדוש ברוך הוא, הנצחיות האינסופית והמוחלטות והנפרדות והנשגבות של הקדוש ברוך הוא מולך על ציון. זה בדיוק התוכן שמה שאני מנסה לתאר כבר בשבועיים. שימו לב שאני יודע שזה מחלוקת ראשונים, אבל אני חושב שזה הראיה הכי טובה לצדקת הפסק שלנו. בקדושות שאינם קדושות, כי אנחנו פוסקים שאומרים אותם גם ביחיד, קדושת יוצר וקדושת קדושת דסידו, קדושת הובה לציון, וההסבר למה הם לא קדושה, שנמצא באותו רבינו יונה בקטע שלפני הקטע שקראנו, וככה בגאונים ובמקומות אחרים, זה בגלל שזאת לא קדושה אקטיבית, זה תיאור של מה שמלאכים עושים. שם זה לא שנקדש, גם לא כתוב נקדש, אנחנו לא מקדשים כמו שמלאכים מקדשים, פשוט אומרים ש... והמלאכים אומרים בחיות ישוררו, או באופנים אחיות הקודש, זה מה שהם אומרים, זה רק תיאור של מלאכים. שימו לב ששם אין ימלוך.
אם הקדושה לצדה יש ימלוך השם מעולם ועד.
אין ימלוך השם לעולם, אלוקי יחצנו לדוב ודוב אלוקי. אין את הפסוק הזה. נכון, יש פסוק אחר. לדעתי זה תמיד היה פשוט שיש פסוק אחר, אבל מתוך שיחות עם הרבה אנשים חכמים, אמרו לי שהם לא חושבים שאני צודק, אבל אני מוכן לדעות שיש פסוק אחר. כתוב ימלוך השם, כתוב השם ימלוך לעולם ועד. בקריאת שמע זה נמצא בסוף אחרי קריאת שמע. נכון, גם בערבית זה נמצא, למרות שאין שם קדושה בכלל. ובקדושה דסדרה זה תקוע ככה, בלי הקדמה. כתוב, אחרי שאומרים ברוך, אז כתוב, השם ימלוך לעולם ועד. לדעתי, השם ימלוך לעולם ועד זה הסיום של המלאכים. הסיום של בני אדם זה ימלוך, זה אקטיבי, ימלוך השם לעולם, אלוקי ציון, זאת קריאה, זאת בקשה, זאת תפילה, זאת הכרזה ש... יחי המלך לעולם, ימלוך השם לעולם, כמובן לוקח, על אלוקייך ציון דווקא. המלאכים אומרים את העובדות. זה נכון, השם ימלוך לעולם ועד, הם פשוט מתארים, הם לא מכריזים ממשו. הם פשוט אומרים, זאת העובדה, השם ימלוך לעולם ועד. חסר שם כל הדרמטיות של הימלוך שלנו. אם נגיד שאין ימלוך בקדושה יוצר, כי הוא באמת מוזר שהוא נמצא דווקא אחרי קריאת שמע, אז עוד יותר טוב. סך הכל, בהקשר המיידי שם, זה ציטוט של סוף שירת הים, זה בא אחרי תיאור הגאולה, אז כתוב, ואז שירה חדשה אמרו, השם ימלוך לעולם ועד. טוב, זה בעיני זה קצת חשוד, בגלל שפתאום מצטטים פסוק, יש שירת הים, זה שירה ארוכה, אפשר לצאת הרבה דברים. לדעתי מצטטים את זה כדי כן להשלים את הקדושה, אבל זה לא קדושה אקטיבית, זה לא ימלוך השם לעולם הקדוש לעולם ועדו, זה עובדה, השם ימלוך לעולם ועד, זה מה שמלאכים אומרים. מלאכים לא יכולים, גם אחרי שקראנו את הגמרא שמלאכים כן מצטרפים אלינו, אז כנראה לא כל כך הם לא יכולים להצטרף לימלוך השם לעולם, או שהם מצטרפים שם זה רק יהיה הד קדוש, הם לא יכולים באמת להגיד אותו. יכול להיות, זה אני באמת, זה גמרא די מסתורית, יכול להיות שפעם אחת בשבוע זה שבע שנים, או פעם אחת לעולם הם כן יוכלו להגיד את זה. אני לא מבין מה זה בדיוק אומר, כי הם מלאכים, אבל בכל זאת זה דבר, מין חזון לא מובן הרגיל. בני אדם בעצם קיום, כתוב כאן בכל עת. בסך הכל, מבחינת הזמנים של הדעה הראשונה, הדעה הראשונה שמלאכים אומרים שירה פעם ביום. אנחנו אומרים בכל עת. זה לא כזה הבדל גדול. מה זה בכל עת? הלכה למעשה? פעמיים ביום. שחרית ומנחה, והם אומרים פעם ביום. מה ההבדל? אז כאן, למרות שאנחנו אומרים קדושה רק פעמיים ביום, אבל הפשט האמיתי היא שזה באמת בכל עת. כל מה שאתה עושה, יש לו את הפוטנציאל של להיות הקדשה בצורה זאת או אחרת. יש קדושת פה, ויש קדושת חיים. אנחנו משקפים את השכינה. השכינה שורה על תלמוד תורה, השכינה שורה על מצוות, השכינה שורה על כל דבר שאדם עושה. כי אנחנו משקפים את הקדושה. המלאכים זה מין טקס כזה. אז כשפוך הוא רוצה לשמור את זה, זאת אומרת, אני אגיד את זה פעם ביום. ואז ברגע שמישהו אמר פעם ביום, אז השני אמר, למה פעם ביום? בוא נגיד פעם בשבוע, פעם בשבת, אז למה פעם בשבוע? בוא נגיד פעם בשנה. אז אומרת, אם אתה כבר בשלום הזה, זה לא באמת שייך להם. העצם קיום האדם, זאת פעולה אשר שכינה בעולם. וקיום המלאכים זה להגיד את האמת, מספיק להגיד את זה פעם אחת, שיהיה פעם לעולם. ובזה נדמה לי, זה צריכים לחשוב טוב, נדמה לי זה ההסבר של הקדושה הנפלאה, שהיא קדושת כתר. שאומרים אותו רק, לא אומרים אותו תמיד, כן? אומרים אותו רק בהזדמנויות מאוד מיוחדות. שבת, זה מעין עולם הבא, משהו כזה, ששם באמת מוחקים את ההבדל המוחלט הזה, שבו זה, אנחנו באמת, והם אחרינו, אנחנו, זה שני עולמות מקבילים, כשם, ושם אומרים, יחד כולם. שיהיה אפשרות כזאת, אולי לעתיד לבוא, להגיד את זה ביחד. זה כן קשור לגמרא הזאת, אני לא יודע בדיוק איך זה קשור לגמרא, ברור לי שקדושת כתר משקף את הגמרא כאן. חוץ מזה שקדושת כתר, יש גם מילה אחת שלא נמצאת בשום קדושה אחרת, וזה המילה כתר. כלומר, שם זה מפורש כבר בהתחלה, כלומר, יש המלאכה בסוף, כן? אבל שם בהתחלה, אני מודיע שאני הולך לתת כתר, כתר ניתן לך, כתר ייתנו לך, מלאכים ועמך ישראל, או עם עמך ישראל, שתי גרסאות, שתי נוסחות. אז עוד פעם, גם זה כנראה שאנחנו שומעים את זה רק כשאנחנו יכולים לצפות בדברים שהם לא באמת יום-יום, או אולי לא חלק מהעולם הזה. כן.
אם המלוך זה באמת הקטע העיקרי של קדושה, אז למה יש לפחות לפי חלק מהדור, לא מפסיקים, לא מפסיקים, לא מפסיקים?
זו שאלה מצוינת, ולדעתי הם לא צודקים. זה מה שאני יכול להגיד. אני לא אייפה את ה... את התשובה. המקור לפסק הזה שנמצא במשנה ברורה, שקדושה על פי דין הוא רק קדוש וברוך, וימלוך איננו באמת חלק מהקדושה, נפקמינו הוא, שלא מפסיקים כדי להגיד אותו. המקור למיטב ידיעתי, חיפשתי, המקור זה בקורבן נתנאל, זה המקור הראשון שמצאתי. שהוא אמר את זה, לא היה לו ראיה, אין לו ראיה. לדעתי, כל ראשון, זה כל הראשונים, שאומרים שמפסיקים לקדושה, בלי להוסיף מילה נוספת, אז הם התכוונו לקדושה, כמו שפיע בסידור. אז לדעתי, כל הראשונים הוא נגד, ונכון, לפי הבנתי, אז כאן אני מכניס אידיאולוגיה להלכה, לפי דעתי זה לא ייתכן. אני יודע, זה לא קרה אי פעם שהייתי באמצע קריאת שמה, כשאמרו קדושה, אבל לפעמים, כשאני מתפלל, הבן שלי למד בתיכון, אז כשהייתי מתפלל לפעמים מנחה עם תיכוניסטים, אז נכון, הייתי באלוקי ניצור, מתי שהחזן הגיע לקדושה. וגם שם יש לברור אומר, למרות שאני לא מבין את זה, כי אתה זה כבר אחרי 18, אבל גם שם תגיד רק קדוש וברוך ולא תגיד את זה. וזה קורה לי, ואני מוכן, אני רציתי לעשות מה שכתוב במשנה ברורה, אבל לא יכולתי, איך אני יכול לוותר, להגיד ימלוך, בשביל זה אני באימונים כל הזמן, אני אמרתי קדוש וברוך, רק כדי שהוא אוכל באמת לצעוק ימלוך, ואז הוא אומר לי, שאני צריך לשתוק, כדי שאני אוכל להגיד, מה, אלוקי ניצור? אלוקי ניצור יכול לחכות למחר, ואיך אני יכול לוותר על ימלוך? אני לא פוסק, לא מקיים השקוד משנה ברורה, מיטב ידיעתי אין לו מקום. יש מאמר של הרב גיגי, שנמצא בספר באר מרים מעל ראש השנה. ספר שלא מיועד לתלמידי ישיבה, לפי התיאוריה שהסבירו לי, אומרים שזה בצורה יותר מידה יפה, בכיחה יותר מידה יפה. אבל יש לו שם מאמר שהוא טוען שמחלוקת בין ארץ ישראל לבין בבל. שהוא טוען לדעתי בלי מקור, אבל הוא טוען בכל זאת שבקדושה בנוסח ארץ ישראל היה רק שני פסוקים ורק בבבל זה היה שלושה פסוקים. בוא נגיד, יכול להיות אנחנו בבלים פוסקים כמו בבל, או שיום אחד הבינו שהם צריכים ללכת קדימה ולכן הוסיפו אותו. אז נכון שבמסכת סופרים, מסכת סופרים יש בתיאור של הקדושה, זה הכל ברמזים, זה לא כתוב ממש נוסח, כתוב קדוש וברוך, זה מה שכתוב שם. אז יכול להיות שבארץ מסכת סופרים זה ספר ארץ ישראל, יכול להיות שלא אמרויים לו, יכול להיות שבאמת לא אמרויים לו, כן יכול להיות, אבל אין מקור בבלי שזה לא נמצא שם, ואין שום התייחסות או הבחנה או הפרדה בין הדברים, בכל סידורי בבל, ברמסאג'יגון, ברמגון, כתוב, זה נוסח הקדושה. אומרים את שלושת רבים האלו. הקורבן נתנאל אמר אותו לא בגלל שהוא ראה מסכת סופרים, אלא בגלל שהוא היה לו דעה קדומה, שאני יש לי דעה קדומה הפוכה. הוא חשב שהמלאכים אמרו את זה. אנחנו אומרים קדושה כמו שמלאכים אומרים. אז מלאכים אמרו קדוש, אמרו ברוך, הם לא אמרו ימלוך. בצדק, הם באמת לא אמרו ימלוך, אני מסכים שהם לא אמרו ימלוך. אז הקורבן נתנאל אמר, אוקיי, אז הקדושה האמיתית זה להגיד מה שישעיהו ויחזקאל גילו לנו. ואני מסכים איתו, רק שאני אומר שהמסקנה היא הפוכה. הקדושה האמיתית זה לעשות מה שמלאכים לא יכולים לעשות, לא מה שמלאכים יכולים לעשות. אז לכן, תלמד מה שמלאכים אומרים. מלאכים זה הדגם, ואנחנו נגיד את הדגם שלהם, זה ימלוך. הדגם שלנו, שאנחנו עושים אותו דבר שהם עושים אותו, אבל מכאן, מהשורש, מציון, זאת המלאכה האמיתית של הקדוש ברוך הוא, השטח שהוא עוד לא כבש, אנחנו כובשים את זה בשבילו, ושמים את הדגל בשבילו. מלאכים, אין להם שטחים שהם יכולים להציב שם דגל של הקדוש ברוך הוא. השטחים שלהם, הדגל של הקדוש ברוך הוא נמצא לפני שהם הגיעו. אנחנו החלוצים שיוצאים לפני המחנה, התהלך לפני ויתמים, אנחנו בני גד, בני ראובן, יוצאים לפני מחנה של הקדוש ברוך הוא, וכמו בקונקוויסטדורי בדרום אמריקה, אנחנו עושים את הדגל ואומרים, אנחנו מכריזים על האדמה הזאת כ... קדוש, 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 כי מוקדש למלך הקדוש. המתח שאני מתאר כאן, יש לזה הרבה השלכות, ממש על קצה, ממש על קצה האצבעות. התפילת ראש השנה, יש שתי מלכויות. זה מחלוק, רבי יוחנן בן נורי ורבי עקיבא. אנחנו פוסקים כמו רבי עקיבא, אבל פוסקים גם כמו יוחנן בן נורי, רק לא הלכה למעשה. רבי יוחנן בן נורי אמר להגיד מלכויות בקדושת השם. רבי עקיבא אמר להגיד אותו בקדושת היום. אנחנו אומרים אותו בקדושת היום. עובדה, 10 פסוקים. אבל בנוסח של כולנו יש הרחבה גדולה מאוד לקדושת השם, והרחבה הזאת עוסקת במלכות. גם חותמים כמובן המלך הקדוש ולא הכל הקדוש. מה ההבדל בין מלכות של קדושת השם לבין מלכות של קדושת היום? הבדל בולט מאוד. קדושת השם זהו, ובכן תן פחתך השם הנוקח על כל מעשיך, וימתך על כל מה שבראת, ויירוך על כל המעשים, וכל הרישה כולה באשן תכלה, כי תביא ממשל את המנרה, ונזכב השם לבדו ביום ההוא. ומה היא קדושה של קדושת היום? ועלו משים בהרצים משפט לה ישראל שם המנוחה, והיה שם מלך על כל הארץ, משה מלך עם אחד, שאו שערים השכם ושאו פתחי עולם. מה ההבדל? קדושת השם מדובר כאן על דבר שלדעתי לא אמור לקרות, אבל זה יכול לקרות, אנחנו צריכים לשאוף שזה יקרה. כשברוך הוא יבוא וימחץ, וימחץ את העולם. יש רשעה בעולם, כשברוך הוא יופיע, וכולם פשוט יימסו מפחד. ואז בסדר, צדיקים ירונו, וחסידים ירונו, וצדיקים ישירו, אבל כל הרשעה כולה, כעשן תכלה. אין מקום לעולם הזה, או ודאי לא לחסר, לרשעה בעולם הזה, איפה שכשברוך הוא מופיע. אבל קדושת היום, שפוסקים כמו רבי עקיבא, זה הקדושה, זאת המערכות האמיתית. אז מה יש שם? זה, והיא בשורון מלך, כשברוך הוא בא, לאט לאט, יש גם איזשהו מחלוקת שם, אבל בסופו של דבר, סו שם לשכם, וסו פתרם, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד. מדובר בהמלכת הקדוש ברוך הוא על ידי העולם, על היהודים, וגם עשיו, על היה לשם המלוכה. הגר"א אומר שממשלה זה בכוח, ומלוכה זה ברצון. כי לשם המלוכה הוא מושל בגויים, אבל לפחות אצל היהודים תהיה כאן ממש מלכות במובן אמיתי. וזה, אז המתח בין שתי הברכות האלו היא מאוד מאוד יסודית בתפילות ימים הנוראים. אני חוזר רק לדבר אחד, כמו אנחנו עכשיו צריכים שבוע הבא לקרוא את הברכה עצמה, את אתה קדוש, המלך הקדוש. קדושה, ההבדל בין הברכה לבין קדושה, זה הבדל בין קריאת שמה לבין קדושה. זה אותו תוכן, ברור שזה אותו תוכן, זה בקד קדושה ונושא קדושה, כן? אבל הברכה זה, לא צריכים 10. הלכתית, הסימן של רבנו יונה. לא צריך 10 כדי להגיד את הקדוש. זה אני מתפלל, אני מתאר, אני צריך להבין מה כתוב שם. הקדושה שאנחנו שמים בתוכו, זאת הקדשה האקטיבית, זאת יצירת קדושה בפה. כן? אז מה שהסברנו היום, זה בדיוק הנקודה הזאת. ליצור קדושה, לא רק לדבר עליו, לא רק להזכיר שהוא קיים, אלא ליצור קדושה, אז אתה צריך להחזיק, כיוון שזה דינמי, אתה צריך להחזיק בשני הכותבים. זה לא מספיק שהם נכונים. אתה צריך, כדי שתוכל להוציא מהפה, ימלוך השם לעולם, ושזה יהיה מלוכת הקדוש ברוך הוא בעולם, ולא מלוכת עצמי בעולם, ולא רק להכריז או לתאר שהוא יכול להיות מלך איפה שהוא רוצה, אתה צריך להחזיק בשני הפסוקים הראשונים, בשני הכותבים, שני הפסוקים הראשונים מתארים. אתה קדוש, לא יהיה לו מתח שם, אתה לא צריך להיות במתח כשאתה מתפלל. נצטרך להבין, סתם, מה שרוצים להגיד שם, מה בדיוק כתוב, כיוון ששם יש שתי נוסחות שונות לחלוטין, לדוב ודוב, אתה קדוש, באמת הם נראים כמו נושאים די שונים, אז נצטרך להסביר את שניהם בנפרד, ולנסות להבין מה באמת חזר רצו להגיד, כשהמציאו, כנראה גם כן נוסח יצא בנוסח בפר, זה כנראה האמת, אבל נוסח יצא כאן שרד במנהג האשכנזים שלא היו מוכנים לוותר על לדוב ודו עם זה שהם קיבלו את נוסח בבר שאומרים אתה הקדוש וזה יהיה בשבוע הבא בעזרת השם יתברך שמו ויתעלה
הרב לא הייתי מצפה על שיעשו את קדושה דווקא אחרי למה לעשות את ההקדמה